פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
איפסתי לי קצת תובנות על החיים,
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וערב טוב לנו, ערב טוב אורן.
ערב טוב, ערב טוב. ערב פיצוץ.
פיצוצים.
כן, כן. שוב. פעם שנייה.
כן, פעם שנייה.
עכשיו, לפני כמה שעות, סבב שני.
כן, סבב שלישי גלידה.
כן, כן.
איזה יופי.
לא רצו לקפח את האייפון, אתה יודע.
כן.
חברת האייפון כנראה התלוננה, שלמה את שלנו לא.
רק הביפרים?
מה, אנחנו לא זה, אנחנו לא בני אדם.
אתה יודע שהיה לי פעם, היה לי פעם ביפר, המכשיר הקטן הזה שמצפצף, שיש אותו רק לרופאים.
רופאים וחיזבאללה.
כן, אז קראתי לעצמי דוקטור אלוני.
דוקטור שיבאגו.
יותר מתאים לי דוקטור דוליטל.
בדיוק.
כן, מה...
אני מקווה שעכשיו אין לך ביפר.
לא, לא.
מה זה מצפצף שם?
לא, התפטרתי ממנו. איך אמא אומרת? פתרנו.
אתה יודע, עכשיו הם קיבלו הודעה, אומרים שהם קיבלו הודעה לפני הפיצוץ, הם קיבלו הודעה על הביפר, וכנראה זה היה מכתב קטן, אז בעניין מה היה כתוב שם, אתה יודע, בטח היה כתוב שם, תקרב את זה, תקרב רגע את המכשיר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עכשיו.
אני לא שומע.
עכשיו אתה רואה? לא, עכשיו אתה בכלל לא רואה. כן, יש שם הרבה חבר'ה שהתעברו.
כן, עשו עבודה טובה עשו. החבר'ה שלנו, לא שלנו. אין לי מושג.
לוקסמבורג, ליכטנשטיין, יש הרבה חשודים.
זה כנראה לא השוודים.
למה אתה ישר מפיל את זה עלינו?
כן, אבל האמת שזה יופי. אני חושב על לאן הולך הכסף, מערכת הביטחון וזה, אז הגיע הזמן ש...
אתה מכיר את הקטע הזה שהטורקים מצטטים כל מיני דברים של... של... מי עשה את ה... מה?
תזיז את ה... את השני. זה בדיוק מה זה, כן.
אתה מכיר את זה שהטורקים הפיצו אז, כאילו מי עשה את ההתנגשות של אנשי המוסד, עמית נקש, הליקופטר. אז עכשיו יש משהו חדש שהרוסים הפיצו. מי שעשה את ה... מי שעשה את זה האחרון, זה מכשיר קשר. ככה קוראים לו. האיש המוסד מכשיר קשר.
זהו, יאכלו את זה. הטורקים אוכלים את כל השטויות שלנו.
כן, כן, זה כבר מישהו שמקורב לפוטין התחיל להפיץ את זה.
כן.
לגמרי, לגמרי.
טוב, אין על פוטין. אני, בוא נצא לשיר.
אתה רוצה לדבר על זה? יש עמותה אמריקאית שעכשיו, מה שדיברנו קודם, יש עמותה אמריקאית שהפיצה שהם מוכנים לשלם $1,000,000 למי שיארגן בעזה או בגדה,
כן.
קמפיין כלטובת הלהטאבים. מי שיארגן אתה יודע, אירוע ללהט"בים, וזה מקבל מיליון דולר. הם תורמים מיליון דולר לאירוע.
אז זה לא תרומה לאירוע, זה תרומה ללוויה של מי שמארגן את האירוע.
ועד עכשיו אנחנו מחפשים אנשים שיקחו את המיליון דולר ויקימו את האירוע.
זה כמו להגיד לבן אדם, אני אתן לך מיליון דולר, אבל קודם תתאבד.
איך הוא אמר? Chickens for KFC.
KFC, כן.
זה בדיוק ככה, Queers for Palestine. כאילו, מה העניינים איתכם? מה יעשו איתכם שם בדיוק?
אבל אתה יודע שזה יהיה מעניין.
זה יהיה מעניין לכמה דקות, ואז זה לא יהיה. כאילו, כן. כן. זה יהיה קצר.
אני בכלל, אני בעד מצד הגאווה, ובעד שמצד הגאווה יעבור גם בסכנין, וגם בכל הערים הערביות.
אני שמעתי פעם רעיון, עם איזשהו פקיד, אתה יודע, זה פקיד חמאסניק של בעזה, ודיברו איתו, שאלו אותו, יש משהו, רוצים להתקיל אותו, ושאלו אותו על משהו על הקהילה הלהט"בית, ואז הוא שאל, על מה? ואז אמרו לו עוד פעם, כי חשוב שהוא לא שומע. ואז הוא אמר, לא, מה? לא הבנתי. ואז אמרו לו בפעם השלישית, ואז הוא אמר, לא יודע, אצלנו אין דברים כאלה.
כן.
והוא צודק. אין דברים כאלה. היו.
היו.
היו. עכשיו אין. אין דברים כאלה. אצלהם באמת אין דברים כאלה. זה נכון.
כן, זה...
בוא נשמע...
איזה יופי זה ארגוני הזכויות אדם.
יש לנו רעיון עם דוקטור גדי טאוב.
כן, האמת שכן.
אז תתכוננו.
זה עוד אחד מהמתפקחים, אתה יודע. הוא היה איש שמאל לאורך שנים, שתי מדינות.
מושלם, לא נולדים מושלמים, נהיים עם השנים
כן,
מושלמים.
כן, כן, עם השנים. כן. טוב, אז אנחנו, לכבוד המתפקח דוקטור טאוב, אנחנו נשים את השיר שאנחנו תמיד שמים בשידור, של אריאל זילבר. הגיע הזמן להחליף את הסוסים. עד שהסוסים לא יוחלפו, אנחנו נחפור עם זה לביבי.
זה יהיה שיר השבועים ככה.
זה שיר השנתי לדעתי, השיר המלחמה.
להחליף את הסוסים הם כל היום עומדים ומעססים הלוך ושוב יוצאים ונכנסים את גמר המלאכה אינם עושים החיילים יורים וכועסים מדוע מחכים ולא דורסים את הסיוע החמאס חומסים אז ביבי קום תחליף את הסוסים הגיע הזמן להחליף את השופטים ועל הדרך גם את הפרקליטים את מחבלי הנוח'בה לא הורגים הם רק אוכלים שותים וחוגגים הגיע הזמן להחליף את הדובר את רוח לחימת העם שובר הוא לא מוסיף פרומיל הביטחון בלקסיקון שלו אין ניצחון היידי הגיע הזמן להחליף את ראש הבק אל הכיסא שלו האיש נדבק זלזל בדוח תצפיתניות בבוקר התפרצו כל החיות הגיע הזמן להעיף את היועמ"שית כי היא הטראבל מייקר הראשית קובעת לי סמכות את הכללים
איזה שיר, איזה שיר.
בקומנטרי.
תענוג. ואיתנו על הקו דוקטור גדי טאוב מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הגיש את הפודקאסט שומר הסף. שלום לך דוקטור טאוב.
שלום, ערב טוב.
אתה מכיר את השיר הזה של אריאל זילבר?
אני מכיר את השיר הזה, זה שיר נהדר.
פנטסטי.
זילבר יש לו, אתה יודע, פשוט ולא מאבד את הפוקוס.
כן, כן.
הוא אוהב נכוחה.
כל מילה בסלע. ראיינו אותו לפני שבועיים, זה...
איזה איש.
באמת איש עצום. דוקטור טאוב, יש לנו... האמת שקצת לפני השידור, האזנתי לכמה פודקאסטים שלך בשומר הסף. תענוג? באמת תענוג?
תודה רבה.
כמה זמן הפודקאסט הזה קיים?
התחלתי אותו בזמן הקורונה, כשהיינו כולנו סגורים בבית ולא היה מה לעשות, ולאט לאט הוא התפתח. הוא נעשה לפודקאסט השני בתחרות הפודקאסטים של גיק טיים, בקטגוריית הפודקאסט הפוליטי, אחרי הפודקאסט של N12, אחד ביום. ועכשיו אני בעיצומו של שדרוג ענק. לעשות בשלוש מצלמות, להתחיל לעשות את זה למשהו אחר לגמרי, וזה מפני שאני מאמין שכמו שאתם רדיו באינטרנט, יש מתרחשת מהפכה תת-קרקעית בתקשורת,
נכון.
וחלק מהפכה הזאת זה המעבר למודל המנויים, וזה שהתחלנו לעשות מנויים זה מה שמאפשר לי עכשיו לשדרג, ובסוף אני, אתה, אחרים, אנחנו נביס את התקשורת הממוסדת, מפני שאנחנו יצרנו קשר עם הקהל שלנו, והקהל שלנו שרוצה אותנו הוא הקהל שמחזיק אותנו, ולא הקהל השבוי שתקוע מול N12 בשישי בערב.
כן, זה כבר העולם של פעם, מה שנקרא N12 וכו'. אתה יודע, פעם זה היה ברירת מחדל, אתה פותח טלוויזיה, שם ערוץ 12, כבר הרבה שנים זה לא ככה, במיוחד כשיש לנו חלופות כמו ערוץ 14, כמו שהפודקאסט הנפלא שלך, כמו רדיו גלי ישראל, זה כבר לא...
הם ינסו לסגור את זה, אם הם מנצחים הבחירות, הם ינסו לסגור את ערוץ 14.
בהחלט, כן, זה כבר...
אתה מבין את האירוניה של מה שעכשיו אנחנו אומרים, אם הדמוקרטים ינצחו בבחירות, הם ינסו לסגור את התקשורת הישראלית, חלק מהתקשורת.
אתה יודע שהליברלים הגדולים בעיתון הארץ, מרוב ליברליות, כדי להגן על הליברליזם, סגרו לי את הטור.
כן, כן.
אז כן, אנחנו מכירים אותם.
כן, לגמרי.
ולברדוגו
בגלי צהל, כן.
בגלי צהל, כן, כן. ליברליות ללשמה.
תשמע, גדי, אנחנו עכשיו מודיעים לי שיש גם פיצוצים בתימן, רשתות, כל מיני מכשירים סולאריים גדולים, הם מתפוצצים להם שם. החיזבאללה היום מוכה בפעם השנייה בסדרה נוספת של פיצוצים במכשירים ניידים. זה לא הזמן לנצל את החוסר התקשורת והפגיעות שלהם על מנת לפתוח את החזית הצפונית ולנצח בה?
אני קיוויתי וגם לא הסתרתי את דעתי בעניין הזה, אבל אני חושב שכדאי שנזכור שאנחנו לא יודעים את כל השיקולים. אז אני חושב שזה יהיה, זו טעות קריטית לא לנצל את זה, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני יודע את כל מכלול השיקולים על מה אפשר ומה אי אפשר מסיבות של לחצים פנימיים, חיצוניים, מוכנות צהל, סדק, חימוש. לא כל הנתונים לפנינו, אנחנו פועלים בתנאים של ערפל קרב.
אנחנו יודעים שנתניהו אף פעם לא סס אלי קרב ותמיד לא עושה את הדברים מאוד בזהירות, אבל לדעתך זה לא היה צריך כבר לקרות פעולה בצפון? אנחנו כבר, אתה יודע, מאיימים ומאיימים ומאיימים ובסוף יוצאים נמר של נייר.
אני חושב כבר זמן מה שכן, לפני יום או יומיים, היה מאמר של אבי ברלי בישראל היום, פרופסור אבי ברלי, שאמר מלחמה עכשיו בצפון. יש לנו גם חלון הזדמנויות מוגבל עד הבחירות בארצות הברית, ואחר כך יש גם שעון החול האוזל לקראת ההתגרענות האיראנית. אז אם לא עכשיו, מתי? את כל זה אני אומר, בתוספת ההסתייגות שאולי יש דברים שאנחנו פשוט לא יודעים, ו... והם שיקולים אחרים כבדי משקל.
מה אתה אומר? היה מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על הכניסה או אי כניסה או אולי כניסה של גדעון סער לממשלה כשר ביטחון.
תראה, אני בעיקר בעד להוציא את גלנט ושיהיה לנו שר ביטחון ניצי. אם גדעון סער יעשה את זה ויבטיח את יציבות הממשלה, אז נבלע את הצפרדע הלא נעימה. אני לא אוהב אנשים ש... בגדו בימין בצורה כל כך קיצונית. אני חושב שזה יותר טוב מאשר להחזיק את גלנט, שפשוט מפריע לנצח במלחמה. גלנט מוכן להיכנע לחמאס. הוא מוכן בעסקת חטופים, פחות או יותר, לקבל תנאי קניעה. זה דבר נוראי. הוא יותר נציג של ממשל ביידן מאשר של מצביעי הליכוד שהכניסו אותו לכנסת. ולכן... הוא זה שהכשיל גם את הרפורמה, שתוצאותיה אנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו כפופים לפצרית, שאוסרת עלינו לפגוע באנשים שאנחנו יודעים שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. זה דברים מחרידים. הם אנשים שהשתתפו בטבח, אבל מסווגים כאזרחים, אסור לסכל אותם, הם מנועי סיכול.
אני חושב שהדבר הראשי בעצם, שמבחינתי גלנט לא סיפק את הסחורה, זה בבדיקה, לפתוח בחקירה, בבדיקה, מי הדליף את הסרטון הזה לגיא פלג בערוץ 12 של אותם יחידת 100.
כן, וכל התחקירים שהם עושים שבהם מאשימים את דרגי השטח, והתחקיר של עקיבא ביגמן מחריד על זה שהרצי הלוי העיף קצינים שעשו את תפקידם בצורה מעולה, כן. בגלל שהם פגעו בשוגג בארגון סיוע בינלאומי.
וחשוב להזכיר שהם פעלו לפי הנהלים. הם לא עברו על הנהלים.
רק לפי הנהלים, אבל הוא ערף את ראשם כדי למצוא חן בעיני כל מיני פורומים בינלאומיים, בזמן שהוא, לאנשים אמיצים כמו ברק חירם, הוא לא נתן גיבוי. זאת אומרת, חבורת ה... אני אומר את זה מהתחלה, כל פעם צועקים עליי באולפנים, לא מדברים ככה על הרמטכ"ל מזמן מלחמה. האיש הזה הוא הרמטכ"ל הגרוע בתולדות ישראל, הוא אחראי על המחדל הנוראי ביותר בתולדות ישראל, הצבא שלו פשוט לא היה מוכן, הוא הלך לישון באותו לילה שבו הוא היה צריך להיות ער, ובמהלך כל היום, 8 שעות לא הגיע הצבא, והאיש הזה עושה מנויים בצהל עכשיו. זה פשוט לא יאומן, זה לא יאומן רמת ההפקרות ועזות המצח, שלא לדבר על החתרנות מתחת לממשלה. הרצי הלוי אמור להיות, הוא לא יודע את זה, אבל הוא דרג ביצועי, במקום זה הוא מציע מדיניות. ראש הממשלה מנהל מסע ומתן על עסקת חטופים, ועומד על הקו אדום בציר פילדלפי, והרצי הלוי חותר תחת העמדה של מדינת ישראל, ואומר בעצם אנחנו נסתדר גם בלי פילדלפי. מי שאל אותך? אתה דרג ביצועי, אתה לא יכול, אתה נוקט מדיניות משלך, מה, אתה, הצבא הוא מדינה נפרדת, זה דברים שאתה יודע, פשוט לא יאומן. שהדבר הזה קורה לנגד עינינו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל פה, זה מה שנקרא שאלה קבועה שאני שואל, ועד עכשיו לא קיבלתי תשובה אחרת ממה שאנחנו חושבים. השיחות האלה שהיו בשישי באוקטובר בערב, לפני המתקפה, בין הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, היו שיחות ביניהם בלילה. אף אחד מהם לא חשב, אף אחד כולל ראש השב"כ שהוא כפוף ישירות לראש ממשלה, לא חשב להרים טלפון לראש ממשלה. יש לך הסבר כן. או ניחוש או תחושה למה זה קרה?
ברור, הם בכל תקופת הרפורמה, הם חינכו את עצמם שהם שומרי הסף. אתה יודע, זה השם של הפודקאסט שלי הוא באירוניה. כשאני ראיינתי את נתניהו בפרק 100, יש לי שיחה של שעה וחצי איתו על היסטוריה, וזה מאוד מעניינת. כשראיינתי אותו, הצגתי אותו, ואז אמרתי, שלום, ברוכים הבאים לשומר סף. הוא עצר אותו, הוא אמר לי, מה? איך קוראים הפודקאסט הזה? מפני שברור מה עבר בראשו. האנשים האלה חושבים על עצמם כשומרי סף. הם מגינים עלינו מפני הפוליטיקאים.
מפני עצמנו.
מפני הפוליטיקאים שאנחנו בחרנו.
בדיוק. הם מגינים על עצמנו מהבחירות של עצמנו. הם המבוגר האחראי, והם חינכו את עצמם שהפוליטיקאים המשוגעים האלה, אם אנחנו נספר להם את האמת, אז הם חלילה יתחילו פה איזה מלחמה, או ישתוללו, או... לא יודע מה, או יתקפו באיראן, או יעשו משהו אחר, אז תפקידם בעצם לבלום את הממונים עליהם, לא לעשות את רצונם. ואז אתה רואה גם בכל העיתונות, אתה רואה, הם מסבירים שלא ייתכן, נתניהו מנסה להשתלט על הצבא, בן גביר מנסה להשתלט על המשטרה. השתגעתם? במדינה דמוקרטית, כוחות הביטחון כפופים לדרג האזרחי הנבחר, והם לא... הם לא אחראים על, 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 על נבחרי הציבור. הם בטח הרעיון שהם יבלמו אותם, או שלא לומר יחתרו תחתם, הוא בלתי נספס, אבל הם הרגילו את עצמם למחשבה הזאת.
כן, זאת הגישה מזה שנים, שלקחו לנו את המדינה. כל מינוי הוא בעצם מינוי פוליטי, כל דבר שהימין עושה בעצם הוא חסר לגיטימציה.
נכון, ואתה רואה את הטיעונים של האנשים המופקרים האלה, כל הלשעברים, שניסו להסיט את ראשי זרועות הביטחון, במקרה של משבר חוקתי, לציית לבית המשפט ולא לדרג הנבחר.
עד כמה שהבנתי מאבי וייס, שחשף את אותם 100 משפטנים שהגיעו בבוקר השבעה לאוקטובר לעמדות השליטה של צה"ל, ובעצם אסרו על פתיחה באש, לפי מה שהבנתי שהצבא הקשיב לאותם משפטנים, במקום להקשיב לדרג הנבחר. נתניהו הכריז מלחמה, המשפטנים התנגדו להכרזה הזאת.
יש בין נתניהו, יש בין נתניהו לחיילים, ואפילו בין נתניהו לפצרית, יש מפקדים. וכל הצבא מתיישר לפי, לפי המשפטנים, כי אנחנו חיים בעולם שבו הכל ממושפט. אני לא יודע בדיוק מה קרה באותו בוקר, איפה ניתנו הוראות ואיפה לא, אבל אם אתם זוכרים את הרעיון עם הקצין הזה, שעמד על טנק ואמר, אנחנו צבא מוסרי, אז אני לא יורה על אנשים בלי נשק. אז ככה אנחנו למדנו, פלשו לפה,
כן.
פלשו לפה עדר של ברברים, רוצחים ואנסים, ואנחנו לא יורים עליהם, כי הם לא חמושים, כי ככה למדנו מהמשפטנים שלנו, שלאט לאט החריבו את הפרימטר שבו היה אסור להתקרב לגדר. הרי זה נשחק על ידי הפצרים לדורותיהם בקריצות ובדרכים אחרות.
עד איזה בגץ, יש פסק דין בעליון לדעתי. יש...
בגץ, זה קצת טריקי, כי בגץ לכאורה דחה את העתירה נגד הירי בפרימטר, אבל כדי לעבור את בגץ, הצבא התפתל כן, ככה שהוא כן. שינה את הוראות הפתיחה באש ככה שזה ימצא חן בעיני בגץ. אז לכאורה בגץ לא התערב, אבל בפועל אנחנו יודעים איך הדברים האלה מתנהלים.
כן, עצם זה שהוא לא זרק אותה מכל המדרגות ובעצם סירב לדון בעתירה, זה כבר התערבות של בגץ.
הכל שפיט.
בדיוק.
נושא נוסף שרציתי להעלות, שמאוד מעניין אותי מה דעתך, אני יודע שאת הדוקטורט שלך עשית בעצם על ההיסטוריה של ארצות הברית. מה מחכה לנו? טראמפ, אריס? אנחנו, קמלה אריס, מבחינתי, יאיר לפיד האמריקאי, זאת אומרת, סיסמאות חלולות ותו לא. מה מחכה לנו אם היא תנצח את הבחירות? אנחנו נתגעגע עוד לאובמה?
קודם כל אתה לא תצטרך להתגעגע, כי בפועל זה יהיה אובמה. אובמה ממנה שם, אובמה שועד במפלגה.
אני יש לי עד כמה שהצלחתי להרגיש ממנה, היא יותר קיצונית מאובמה.
היא תעשה מה שאובמה יגיד לפי דעתי, היא בן אדם בלי עמוד שדרה, אבל העמדות שלה באופן, כשאם עוזבים אותה לנפשה, העמדות שלה מאוד קיצוניות ואנטי ישראליות. היא מינתה עכשיו, תראה איך עובדים על הקהל המצביעים היהודים, היא מינתה לקשרי.
אופס, הלו?
הלו?
כן, או, עכשיו שומעים.
עם שם אילן גולדנברג, בתור איש קשר לקהילה היהודית, הדברים האמריקאים סמכו שהיא מינתה ישראלי לשעבר, אבל הישראלי לשעבר הזה הוא אנטי-ציוני, שהוא ממארגני הסנקציות נגד מתנחלים. זאת אומרת, מה שצפוי לפי דעתי עם קמלה האריס תיבחר, היא הורדת כפפות בגזרת ישראל, והעמק. אנחנו בתוך...
אני אשמח אם תוכל לנסות קצת לשפר את המיקום שלך תוך כדי, אנחנו ככה מדי פעם נקטעים.
אני בדירה שלי בדרך כלל אין בעיות קליטה, אבל אני אנסה לזוז בחדר אחר. ובכן, אני אומר, אם היא תיבחר, הדבר הכי מדהיג זה הפייסנות כלפי איראן, שבתוך שנתיים, שלוש, אנחנו נחיה במזרח תיכון, שבו יש מעמד קרוב להגמוניה לאיראנים.
והסיכויים של טראמפ, לדעתך, אחרי הניסיון השני להוריד אותו? ואני מקווה אחרי.
להיסטוריונים אין שום יתרון בניחוש העתיד, רק בניחוש העבר. אז אני לא, כרגע זה מדי צמוד בשביל... בשביל להגיד משהו רציני.
כן, אבל אם להתבסס על העבר, גם הבחירות הקודמות בין טראמפ לקלינטונית היו מאוד צמודים. אפילו היה יתרון מסוים להילרי קלינטון, ובכל זאת טראמפ הפתיע וניצח.
כן, אבל בבחירות שאחר כך מול ביידן זה לא עבד. אז אין פה כללים, וקשה להסיק מסקנות.
אבל התחושה, אני חושב שהיא קצת פחות... פחות אופטימית מהקרב שהיה מול קלינטון. קצת פחות אופטימית.
כן, כן. אבל זה רק תחושה. אנחנו לא... אני לא יודע לומר.
כן, לגמרי. נושא נוסף שנורא מעניין אותי.
אני מתנצל שאני צריך לקצר. אני פשוט צריך לצאת.
אנחנו ממש מסיימים. שאלה, אתה יכול לענות אפילו בכן ולא. אנחנו נראה אותך ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
לא, 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 לא. אין לי מזג של פוליטיקאי, זה פשוט, זה לא רעיון טוב.
זה בדיוק הסיבה שאנחנו רוצים לראות אותך ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
לא, עזוב אותך. אינטלקטואלים יש להם נטייה לחדד, ופוליטיקאים צריכים להכחות. ולהתפשר. אני לא רואה את עצמי...
כן, אפשר להבין.
אני לא רואה את עצמי בעל כישרונות מתאימים לזירה הסוענת הזאת.
תודה רבה לך, דוקטור גדי טאוב, נעמת לנו מאוד, השכלת אותנו, והרבה בהצלחה.
בהחלט, תודה רבה. להתראות, בשורות טובות.
כל טוב, להתראות. ואנחנו עם מושיק אפיה, שיר שמוקדש לנסראללה, אני לא זמין. כן, מושיק אפיה לא זמין, נסראללה לא זמין.
עשה לי חשק רגע, נשים את הטלפון פה בצד, רגע, זהו, שלא יהיה לי בעיה.
תתרחק מהטלפון.
זהו, לא יודע מה יקרה לו עכשיו.
אבל אני לא מצליח להבין את זה, אתמול התפוצץ להם הביפר. היום התפוצץ להם הטלפון. הם לא חשבו כאילו, אם הביפר התפוצץ, אולי כדאי לבדוק את הטלפונים.
כאילו... אייפון התפוצץ.
אייפון.
אייפון.
אה, זה פשוט לא אמיתי הדבר הזה.
שוין, כמו שאומרים
גם בתימן מתפוצץ להם זה, התנור של הג'חנון, וכאילו...
האייפון גם בתימן.
כן.
ניסו לשטח איתו את המלאוח. עשו, דפקו את המלאוח עד שהטלפון יתפוצץ.
זה אותו מאכל אגב, אתה לוקח ג'חנון, משטח אותו, זה נהיה מלאוח, חותך אותו, זה נהיה פתות. זה אותו מאכל.
לגמרי. והכל בריא.
לגמרי.
הכל בריא. לא משנה איך אתה אוכל, זה נורא בריא.
לגמרי. אם הם עושים את הדיאטה הזאת בלי הגלוטן, הם מתים מרב.
תגיד לי, אתה שמעת על יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, איך קוראים לו? אבי חימי.
אה, כן.
שמעת שהוא עכשיו מייצג את הרוצח של איש שבס לשעבר? של הסוער?
כן, והוא, שמעתי אותו שהוא גם טוען שזה לא רצח על רקע פוליט, רקע זה... ביטחוני, אלא על רקע פלילי.
על הרקע פלילי.
כן.
אתה מבין שבוא רק נזכיר למאזינים, דובר פה על סוער בשם יוחאי אבני, השם מקום דמו, שהוא נרצח, הרוצח שלו דקר אותו הפלסטיני. שדקר אותו, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל עשרות כנראה פעמים בסכין, שרף את הגופה שלו, כל זה על רקע מה? מה זאת אומרת על רקע שהוא לא לאומני? על רקע מה? הוא היה חייב לו כסף?
זה אותו פלסטיני שנכנס במטרה לגנוב, ואז החליט שהוא רוצח.
נגיד, וזה, כן. וזה אוקיי, וזה על מה? זה סכסוך עבודה? מה זאת אומרת לא לאומני? זה אין יותר לאומני מזה, בסדר? עכשיו, מי שמחליט...
לא, גם יכול להיות מצב שזה בהחלט יכול לקרות, שהוא נכנס במטרה לגנוב, ובשלב מסוים, כשזה לא הצליח לו מסיבה כזו או אחרת, נתפס, לא נתפס, לא הצליח לו, זה הפך להיות לאומני. זאת אומרת, זה לא חייב לבוא עם כוונות לאומניות מהבית. זה יכול להתפתח תוך כדי. וראינו גם בגדר, אני מלא, זה היה אונס על רקע לאומני, וראינו עוד דברים על רקע לאומני. זאת אומרת, זה לא בהכרח מתפתח מרקע לאומני. זה דבר שאתה יודע, נע. זה לא בהכרח מתחיל מזה.
אז חימי הגיב ואמר שהוא הסכים להצטרף לייצוג הנאשם לאחר שבחנתי את חומר הראיות והגעתי לכלל מסקנה כי מדובר באירוע פלילי. הוא שופט, מה הוא?
לא, הוא לטעמו, זה יכול להיות שזה הטיעון שהוא יטען בבית משפט גם.
נהדר, אז אתה עכשיו, קודם כל שיהיה ברור שהוא מייצג לכאורה, אבל הוא מייצג לכאורה רוצח. זה לא משנה כרגע על איזה רקע.
נכון. לא, אתה לא יכול להגיד שמי שרצח אין את הזכות לעורך דין. אולי אתה אומר את זה, לא יודע.
אבל אני אומר דבר אחר. יש פה רוצח פלסטיני שרצח סוהר יהודי, ישראלי, עשרות פעמים דקירה, שרף לו את הגופה, בסדר? שרף את הבית, אם אני זוכר נכון, שרף גם את הבית עצמו.
כן, למיטב זיכרוני.
אז... בוא, זה אומרת, נראה לי אבסורד בכלל לדבר על זה.
גם אם זה קשר, זה מסריח.
אתה יושב ראש לשכת עורכי דין לשעבר. זה דמות שהיא איפשהו דמות סמכותית.
אבל אל תשכח שגם
נכון לפושע, שזה לשעבר.
לפושעים נאצים שנשפטו בישראל, היו עורכי דין.
רוב אני בדקתי קודם את מי מייצג את הפלסטינים, לא הנוחבות, פלסטינים. הרוצחים הרגילים, אתה יודע, יש לנו גם הרבה כאלה, בסדר?
כן, כן.
בדרך כלל זה הפרקליטות הציבורית. בדרך כלל זה הפרקליטות הציבורית, כאף עורך דין, בטח לא במעמד של אבי חימי, יושב ראש לשכת עורכי דין לשעבר, אף אחד לא מוכן לייצג אותם. אף אחד לא מוכן לייצג אותם. גם לא מוכנים, מה שנקרא, ללכלך את שמם. מה אתה קופץ לייצג אחד כזה? באיזה התלהבות, באיזה אהבה, באיזה אהדה? מה העניינים? אתה יודע, לא אכפת לי שהוא יקבל עורך דין בפרקליטות הציבורית. בסדר, זה החוק, אני מבין. כולם, גם הרוצחים האלה, הם כאילו, הם צריכים לקבל זה. הבנתי. אבל יש הבדל בין לקבל עורך דין...
כדור בראש, זה מה שהם צריכים לקבל.
סליחה שאני אומר בשקל 90 של הפרקליטות, לבין לקבל עורך דין שהיה יושב ראש לשכת עורכי דין, יש לו משקל, יש לו מעמד, יש לו סי, וכשהוא עומד מול שופט, זה לא כמו שופט, זה לא כמו עורך דין אחר. אני הייתי מצפה מאחד כזה, אתה יודע, לקחת צעד אחורה, להגיד, לא, אני לא רוצה, תודה. אתה יודע, זה אני... בן אדם פרטי, הוא יכול להחליט אם הוא רוצה או לא רוצה.
אני מסכים איתך, אבל יותר מזה, גם עורך דין זוטר. אני חושב שיש גבול עד כמה, באמת, אפשר לייצג, להיות פרקליטו של השטן. יש גבול. בנקודה מסוימת, לכל אחד צריך להיות איזשהו קו שאותו אומר לפחות לעצמו גם.
תודה.
אותו לא... אני לא עובר.
נכון.
וזה לא משנה כמה כסף יהיה שם, וזה לא משנה מי הבן אדם. בעצם זה שיש שם רוצח, שרצח בצורה מזוויעה, רוצח ערבי, שרצח בצורה מזוויעה, יהודי. אני חושב שקצת, קצת, במיוחד בתקופה הזאת, במיוחד בתקופה הזאת, אחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שהוא צריך לחשוב פעמיים, ולהגיד לשם אני לא נכנס. ואני חושב שהוא טעה. אני חושב שהוא טעה, טעות... גדולה. אני חושב שזה גם לא עניין כלכלי, כי לדעתי לפחות כמות הלקוחות שהוא יאבד כתוצאה מהייצוג של אותו ערבי, אני חושב שהיא הרבה יותר גדולה מהרווח שיהיה לו מאותו ערבי. אבל אתה יודע,
אתה רוצה להמשיך להתעצבן לשמוע שיר? אתה רוצה להתעצבן עוד טיפה? בוא נדבר על משהו אחר.
אני יכול לעשות את שניהם, אם אני אשמע שיר של...
שיר מעצבן.
כן, של חווה אלברשטיין, אז אני גם אתעצבן וגם אשמע שיר.
וגם תירדם, תוך כדי. סערת התפילה ביום כיפור. עיריית תל אביב, אני מזכיר, שנה שעברה, שזה עברה שנה מאז, עיריית תל אביב לא הסכימה לתפילה בהפרדה, מה שעד עכשיו לא ברור לי, זה איך היא הסכימה לתפילה בהפרדה של מוסלמים, באותה עיריית תל אביב, באותה שנה דרך אגב. זה די בסמוך לזה, כמה קצת אחרי. ביפו, המוסלמים, עשו תפילה בהפרדה לגמרי.
אני בטוח
ההפרדה שלהם הייתה שהגברים בחזית, אנשים מאחור. ההפרדה של
המוסלמים.
כן, של היהודים, זה בצד אחד.
ימין ושמאל.
בצד אחד, כן, צד אחד גברים, צד אחד נשים. עכשיו, הדבר הכי אבסורד...
אני בטוח שהאוכל כלבים הזה שעומד בראש עיריית תל אביב...
אוכל כלב אחד, אל תבואו, זה לא... אני פעם פתחתי את הפה, נכנס לי זבוב, אז מה, אז אני אוכל זבובים? זה לא, אל ת...
זה מזעזע, בן אדם מזעזע.
אל תשוויץ אותו.
הוא בן אדם מזעזע, בלי קשר למה הוא אוכל.
הבריאות שלו, אכל, אכל. אבל מה שמעניין זה שבמשפט, עכשיו, זה הולך לבית כמו כל דבר, אין החלטה של רשות או של... נבחרי ציבור. לא, זה בסוף מגיע לבית משפט. זה הגיע לבית משפט, ובמשפט...
כן, לדעתי עירית לינור עם אחת האותרות.
העמותה, כן, העמותה, יש עמותה בשם ראש יהודי, והעמותה הזאת הייתה צריכה להסביר לשופטים למה באורתודוקסיה היהודית בכלל יש הפרדה, ולהסביר שיש הפרדה, יש דבר כזה, זה לא המצאה חדשה, יש דבר כזה באורתודוקסיה, אצל היהדות האורתודוקסית, יש הפרדה, וההפרדה היא לא נובעת מזה, אלא נובעת מאיזשהו מסורת עתיקת
השופט
יומי.
חשוב להגיד שהשופט בשלב מסוים היה בטוח שההפרדה בתפילה זה רק איזשהו זרם ביהדות, זה לא כל היהדות, זה איזשהו פלג קטן שעושה הפרדות.
וששמים את ה... גם במרחב הציבורי דרך אגב, כי השופטים כנראה לא הבינו, למה במרחב הציבורי צריך שתהיה הפרדה? אז כן, בתפילה גם במרחב ציבורי צריך שתהיה הפרדה. ככה זה היהודים האורתודוקסים. מי שלא יודע, אז יודע עכשיו. ככה זה בתפילה. בסדר? עכשיו, השאלה שאני לא מצליח להבין, מה זה מפריע לכם? אם חבר'ה החליטו שהם רוצים להתפלל במקום מסוים, ביום מאוד מאוד מסוים ליהדות, אנחנו מדינה עדיין של העם היהודי, ובהפרדה. ולכולם זה בסדר, גם לנשים וגם לגברים. הנשים רוצות את זה.
לא, אבל זה הגישה הפטרונית, שהם יחליטו עבור אותם נשים,
אבל אתה מבין...
שזה לא בסדר מבחינתם.
לא, אבל אתה מבין שהם לא יכולים להתפלל אחרת. ברגע שאתה אומר, אל תתפלל ככה...
למה זה מעניין אותם?
אז אתה אומר, אל תתפלל.
בדיוק. עכשיו, למה זה מעניין אותם? שלא יתפללו.
מה ההבדל בין זה לבין בית כנסת?
בבית כנסת זה לא ממש מרחב
ברור
ציבורי.
לך, לא,
למרות שבית כנסת זה גם מרחב ציבורי.
ברור לך שבשהו שלב זה יגיע לשם.
כן.
זה יגיע לשם. למה אישה לא יכולה לרדת לארון הקודש ולפתוח אותו מתי שבא לה? מה זאת אומרת? זה הגבלה?
או לעלות לתורה?
אתה מגביל אותה בגלל שאישה?
כיפה?
או לשים כיפה או להניח תפילין. איפה זה ייגמר? הלו, אם זה פה, אני פשוט לא מצליח להבין את הזאת מצח של להתערב
לאנשים. אני אגיד לך... בוא נרמוז לך מה יהיה פסק הדין.
אם אתה עכשיו נוסע בצד הדרך ואתה רואה ערבים, אז זה קורה הרבה, אתה יודע, אתה רואה מוסלמים שמתפללים וזה, מישהו יחשוב לרגע להפריע להם, מישהו יחשוב רגע, לא יודע, לעשות משהו שיגרום להם רגע להפסיק את התפילה? למה? למה? אז למה לעשות את זה ליהודים?
כי ליהודים אפשר. בוא אני אתן לך רמז, מה תהיה התוצאה של המשפט.
ותראה את ההתעקשות. קח רמז. הולכים איתם ראש בראש, הולכים איתם לבית משפט.
השופט,
פשוט מדהים.
בדיון אמר פעמיים שגם הוא אוהב לשמוע את תפילת כל נדרי בבית כנסת. אז יכול להיות שהוא אוהב לשמוע כל נדרי של חיים משה. אבל זה לא כל נדרי, זה כל נדרי. ואם השופט אוהב את
כל... שחי משה זה כל נדרי.
ואם השופט אוהב את כל נדרי, אז כנראה שיש פה בעיה מסוימת של שופט שמנותק לחלוטין מהדת ומהיהדות, והוא זה שהולך לקבוע אם יהיה... זה כן, והגישה הפטרונית הזאת של אני אקבע בשבילך מה טוב בשבילך, חלה גם פה, זו הגישה שמאפיינת מאוד את השמאל בישראל, חלה גם פה. אנחנו נקבע בשבילכם, עיריית תל אביב תקבע בשביל המתפללים, מה טוב בשבילהם. הנשים והגברים לא יודעים מה טוב בשבילהם, אנחנו יודעים מה טוב בשבילכם, ואנחנו נקבע שזה לא טוב לכם תפילה בהפרדה, ולכן לא תהיה תפילה.
מדהים, וזה מדהים אבל ההקשנות של עיריית תל אביב, זה מה שתחלתי להגיד קודם, כי הייתה באיזשהו שלב הייתה הצעת פשרה, והצעת הפשרה הזאת התקבלה על ידי מי? על ידי העותרים. העותרים קיבלו את הצעת הפשרה, הצעת פשרה אומרת, אוקיי, זה לא יהיה בכיכר דיזנגוף המרכזית, זה יהיה בגן מאיר היותר...
מה זה משנה, איפה זה?
אז הם אומרים, בסדר, אנחנו מוכנים, סבבה, שזה לא יהיה בדיזנגוף, שזה יהיה במקום אחר,
למה?
פחות...
למה?
אין בעיה, רגע. למה? ומוכנים שההפרדה, היא תהיה הפרדה מאוד מאוד מינימלית, רק בקטע סמלי שאנשים ידעו איפה הנשים ואיפה הגברים. בסדר? זה לא חייב להיות איזושהי מחיצה דרמטית. הסכימו
אגב,
גם לפשרה.
אגב, ההפרדה בשנה שעברה הייתה עם דגלים.
פוט או משהו, כן.
עם דגלים.
הסכימו גם לפשרה הזאת. מי לא הסכים? עיריית תל אביב. לא, הם לא מוכנים. הם לא מוכנים. אתם לא תתפללו פה ביום כיפור. חוצפנים. מה, זה מדינה שלכם?
ממש חוצפה, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, מי שמתפלל ביום כיפור, אנשים שמתפללים בדרך כלל הולכים לבית כנסת.
אתה מבין שאנחנו בכלל מדברים על לאפשר ליהודים להתפלל ביום כיפור?
האנשים שהולכים בדרך כלל לבית כנסת, זה אותם אנשים שיש להם מקום קבוע, יש להם כיסא בבית כנסת שלהם, שמקום קבוע שהם הולכים אליו להתפלל. האנשים שבאים להתפלל ביום כיפור בכיכר דיזנגוף, זה אנשים של, שאין להם מקום קבוע, זה לא אנשים שמתפללים על, כן, באופן קבוע, זה אנשים יותר... שרוצים לשמוע תפילה, כן, פעם, כן, בשנה. כן. רוצים לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, רוצים לשמוע קצת יהדות, בקטנה כאילו, לא יותר מדי. ועליהם הם מתפללים, למה הם מפריעים להם? כי זה אנשים בעצם חילוניים, זה אנשים בלי כיפה על הראש. זה אנשים שהולכים פעם בשנה בשביל לשמוע קצת יהדות, וזה מפריע להם, מפחיד אותם, שחס ושלום... באיזשהו שלב הם יצאו עם כיפה מהאירוע, הם אולי יתחזקו קצת, אולי הם שמעו קצת יותר, נכון, יהדות.
נכון.
זה מפחיד אותם, זה מאוד מלחיץ אותם. דרך אגב, אם הם היו...
זה אותם אנשים
הם נכנסים מתנגדים. למסגד,
נכון.
ומקבלים עליהם את, את העול של המוסלמים, או לחילופים מתנצרים.
עם זה אין בעיה, עם זה אין בעיה.
שום בעיה.
זה בסדר גמור.
טקס התבלה, עם זה אין בעיה לעיריית תל אביב. אבל טקס של יהודים, פה יש בעיה.
זה אותם אנשים שמתנגדים, מאותה סיבה, מתנגדים לדוכנים של תפילין, הנחת תפילין בכל מיני מקומות. אתה זוכר את האירוע שהיה לפני כמה, חודשיים, שלושה, של עם שקמה ברסלר שרדפה,
כן,
אחריה...
אחרי זה ילד אחד שאמרה לו, אתה לא חייב, אתה לא חייב.
לא, והיא צעקה עליהם על הדוכן, אתם זה, אתם בניגוד לחוק פה, אז הוא שואל אותה איזה חוק. נגד איזה חוק? איזה חוק הם מפירים? יש חוק שאומר שאסור להניח תפילין בפומבי? יש חוק שאומר דבר... איזה חוק? איזה חוק? מה זה הקשקוש הזה?
אבל לא זאת השאלה. השאלה היא למה זה מפריע לה?
זה מפריע לה מאוד.
למה זה מפריע לה? מאיפה השנאה הזאת כלפי המוצא שלה עצמה? מאיפה השנאה הזאת כלפי היהדות? מאיפה זה... מה?
זה שאלה קשה מדי.
זה שאלה שצריך, באמת.
קשה להסביר. זה אולי פסיכולוג יכול להסביר.
אני בהתחלה חשבתי שאולי סוציולוג יסביר, אבל נראה לי זה הרבה יותר עניין פסיכולוגי.
לגמרי, לגמרי.
זה
אבל עניין... אבל אתה יודע מה? זה גם לא מעניין. כי יש לך בעיה עם, עם מה שנקרא עם היהודים, זה בעיה שלך. זה בעיה שלך. אולי את לא במקום הנכון. אולי את לא במקום הנכון. אם לי יש בעיה עם שוודים, סביר להניח שאני לא אקים את ביתי בשוודיה.
תשמע, בן אדם שיש לו בעיה עם היהודים, ויש לו בעיה שבניגוד למגילת העצמאות שהם אוהבים לנופף בה, מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, ויש להם בעיה עם זה, והם מבחינתם שתהיה מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית.
אוקיי, כרגע זה המדינה.
אז אני שואל, מה אתם עושים פה?
בדיוק.
מה אתם עושים פה? לכו.
זה המדינה.
לא טוב, לכו.
ככה היא נוסדה, זה מה שיש. חוק השבות, אני מזכיר, חוק השבות המקורי, אתם יכולים לקרוא לו גזעני, אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים. ככה המדינה נוסדה. המדינה הזאת נוסדה על בסיס מדינת הלאום של העם היהודי. ככה היא נוסדה. זה המהות שלה. עכשיו, אם זה מפריע לך, עוד פעם, אתה יכול לחפש מקום אחר, הכל טוב. אתה לא יכול לשנות את הבסיס של מדינה שאתה נמצא בה.
יש פה הרבה מדינות מסביבנו שלא אוהבות את זה שאנחנו מדינה יהודית. הם מוזמנים למצוא את עצמם באחת המדינות
לך,
האלה.
היו לך כאלה בקואליציה עד לא מזמן, בקואליציה הקודמת, היו לך כאלה בדיוק, שרצו לשנות את ההגדרה של המדינה לכל אזרחיה.
גם מרץ לשעבר החליטה שהיא מורידה את המילה ציונות מהמצע שלה, כי זה יותר מדי, שזה הזוי, כן? יוסי שריד ושולמית אלוני שהקימה את מרץ עושים פליק פלק לאחור.
בוא נגיד לך משהו למחשבה, מה שנקרא לשמאל הישראלי, שהוא מדהים. השמאל הישראלי המקורי של מפאי, של מפאם, בסדר? של פעם, שנות ה-50, 60, את מי הוא ייצג אז? בהתחלה, במהות, את מי הוא ייצג? הוא ייצג את מעמד הפועלים, פועלי ארץ ישראל, מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל. והם אלה שהצביעו להם, הפועלים, זה היה המהות של השמאל, ייצג את הסוציאליזם,
כן,
ייצג
כן.
את הפועלים, ודאג לפועלים, והפועלים הצביעו למפלגות האלה. מי היום מצביע לאותו שמאל? מי היום מצביע לשמאל? בדיוק הפוך.
בדיוק השבוע התכנסו 200 מראשי המשק בשביל זה, כן?
איזה עשירון מצביע היום לשמאל הישראלי?
התשיעי והעשירי.
העשירונים העליונים, העשירונים העליונים. מי יצביע היום למפאי? למה היום למפלגות השמאל אין להם
אגב, זה אותם אנשים שצועקים און שלטון.
נכון, בדיוק. אם אתה תעשה עכשיו בחירות בסדרות או בירוחם, או באופקים, או בוואטאבר כזה.
ששם זה הפועלים.
הם לא עוברים את אחוז החסימה.
נכון.
הם לא עוברים את אחוז החסימה. איפה הם כן עוברים את אחוז החסימה? בכל האזורים.
צפון תל אביב.
חבר'ה שבמעמד הרבה יותר גבוה.
סביון, צפון תל אביב, הרצליה פיתוח.
התהפך לגמרי. התהפך לגמרי. זה כבר לא פועלי ארץ ישראל.
לא, לא, זה כבר
זה
מזמן.
זה בעלי ההון של ארץ ישראל.
מזמן.
ותראו לי מי הם דואגים. אתה יודע מה, גם אם הייתי נוחת לפה, בלי קשר, בלי ידע פוליטי, הייתי נוחת לפה עכשיו, והייתי רואה למי השמאל דואג, ולמי השאר דואגים, בסדר? למי השמאל דואג? אם אתה דואג לבעלי ההון, אם אתה דואג למערכת המשפט, ואני עושה את זה במרכאות, כי זה לא למערכת המשפט. גם הימין דואג למערכת המשפט. אתה דואג למערכת המשפט שלך, ואתה דואג לאקדמיה שלך, ואתה דואג לאנשים בעמדות הנכונות שמייצגים רק אותך. זה מה שאתה דואג. זה מה שאתה דואג. ואם אתה רואה את זה מהצד, אתה אומר, אוקיי, משהו פה לא בסדר.
אבל אתה יכול להבין את זה. לקחו להם את המדינה. לקחו להם את המדינה, העם טעה.
אתה לא ממש,
העם הצביע שונה.
ולמרות הבחירות, אתה לא הצלחת לקחת את המדינה אף פעם, מסתבר. כי בסוף, כשאתה ניסית לקחת את המדינה בדמוקרטיה, והציבור הצביע לימין בדמוקרטיה, מי שמפריע לימין למשול, זה הצד השני, ולא בדמוקרטיה. בכל מיני משחקים של מערכות משפט, ששמים את האנשים שלנו שם, זה הדיפ סטייט שמדברים עליו.
לא, זה לא אמיתי. עכשיו, השביתה האחרונה הייתה פשוט הזיה. הזיה. שבתו, הרופאים שבתו. שתבין, אנשים שנפצעו במלחמה בעזה, שהיו צריכים לקבל טיפול פיזיותרפי, הם לא קיבלו את הטיפול, כי המטפלים שלהם היו בשביתה. ולמען מי השביתה? למען החטופים. זה פשוט עזוי, עזוי, עזוי. פשוט
והחטופים אחרי השביתה הזאת שוחררו? מה זה עזר? מה זה עשה?
מה זה עשה? זה הקשיח את העמדות של החיזבאללה, של החמאס.
אתה שובט נגד מי? נגד מי? עם כל הכבוד, בוא נגיד עכשיו, שכנעת אותי, ביבי לא בסדר, הכל בסדר, שכנעתם אותי. מה השביתה עזרה לי? מה השביתה עזרה? איפה השביתה עוזרת? באמת, כאילו, אם אני עכשיו יחסום כביש בקפלן, ואם אני אשרוף איזה גשר, מה זה יעזור? זה יעזור? זה ישכנע עכשיו את חמאס, יפתח את ליבו? מה? מי שמחזיק את החטופים הרי זה חמאס. זהו. פה נגמר הדיון. אתה צריך עכשיו לנסות לעשות, מה, עסקה עם חמאס? הם לא רוצים. הם לא רוצים. לא, אבל אם אני אשרוף את קפלן, הם כן ירצו. זה לא עובד ככה.
אבל זה לא מזכיר לך משהו. את התפיסה הקבועה והרגילה של השמאל הישראלי, שזה לא משנה מה הערבים רוצים, זה משנה מה אנחנו רוצים.
ואנחנו מדברים עם עצמנו שנים.
אנחנו נעשה איתם שלום, אבל הם אומרים לך, אנחנו לא רוצים. אז הם אומרים לך, אנחנו ניקח... האמנה הפלסטינאית, הפלסטינאים, אלה שעשינו איתם שלום, מה זה האמנה של אש"ף? האמנה הפלסטינאית. אנחנו ניקח מה שאפשר בדרכי שלום, ואחר כך את היתר ניקח בדרכי מלחמה. זה כתוב באמנה הפלסטינאית. זה לא מעניין אותם. הם לא רואים את זה, הם קוראים רק את החצי הראשון.
כשאני הייתי ילד יחסית קטן ששמעתי פעם ראשונה את הנאום של ערפאת אחרי אוסלו, אחרי אוסלו, והוא נתן נאום וצעק וזה ברוך בלדם נפדד פלסטין, כולנו מיליון שהידים בדרך לירושלים, מיליון שהידים לחיפה, מיליון
שהידים
לתל אביב, הוא לא דיבר על עזה ויריחו, מיליון שהידים לתל אביב, ואז ראינו את פרס. ואז פרס מסתכל, ואתה יודע, ואני כילד, שמעון פרס והמנחה, כולנו שמענו וראינו את אותו דבר, כנראה. ואז שואלים את פרס, ואני זוכר ממש, אתה יודע, שאלו את פרס, מה אתה אומר? עכשיו חתמתם איתו הסכם שלום, תראה איך הוא מדבר. הצעדה של מיליונים לירושלים, לתל אביב, לחיפה. ואז הוא אמר משפט שמסביר את השמאל הישראלי עד היום. זה מה שהוא אומר לעם שלו. איתנו הוא מדבר אחרת. קודם כל זה ברור שאיתכם הוא מדבר אחרת. עכשיו תבין את ההיגיון. זה מה שהוא אומר לעם שלו. כלומר, אתה אומר לי, לעם שלו הוא משקר, ולך, לאויב שלו, לך הוא אומר את האמת. משהו בהיגיון, כילד, אמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה כמו שתגיד לי שאתה, ראש הממשלה שלי, משקר לי, אבל הפלסטינים אתה אומר את האמת. משהו פה קצת לא נתפס, נכון? וזה אותו דבר עד היום. זה, אנחנו מתרגמים אותם, אנחנו מפרשנים אותם.
כן, כן.
אתה לא צריך לפרשן אותם. הם מדברים מאוד יפה. תקשיב מה הם אומרים. וזה היה לפני השביעי באוקטובר, וזה שנים לפני השביעי באוקטובר. צריך תמיד להקשיב למה הם אומרים, בלי להגיד אבל. אל תגידו אבל.
לא, רגע. אתה אבל חייב להבין. פשוט תקשיבו. אבל צריך להבין מאיפה זה בא.
מה הם אומרים, זה הכל.
אותה פטרונות של השמאל הישראלי.
כלפי הימין.
כלפי הימין, אותו דבר כלפי הערבים.
נכון.
אנחנו יודעים יותר טוב בשבילהם מה טוב בשבילהם. טוב להם שתי מדינות. ולכן אנחנו הולכים על פתרון שתי המדינות. זה טוב להם. אנחנו נגיד להם מה טוב להם.
קודם כל, היום יש להם שתי מדינות.
הם לא יגידו לנו, עזוב אותך, האמנה פלסטינאית, האמנה של החמאס, זה לצרכים פנימיים שלהם. אנחנו יודעים מה הם מתכוונים באמת. אנחנו החכמים יותר, הנאורים יותר. אנחנו יודעים יותר טוב מהם. וזה בדיוק אותה פטרונות של השמאל הישראלי שחלה על הימין, חלה על על הערבים, היא חלה על כולם. זה האנשים שנמצאים בשמאל הישראלי, הם בעצם קובעים את המדיניות שלהם על פי התפיסה שלהם, עם פרטנר, בלי פרטנר, זה לא מעניין אף אחד.
לא, הם מייצרים את המציאות הדמיונית של עצמם.
יש להם מציאות שהם רוצים שתהיה, ואל תפריע להם עם עובדות.
בוא נדבר קצת על משהו שהוא חצי מצחיק, חצי מגוחך.
עד עכשיו זה לא הצחיק?
פחות. חצי מצחיק, חצי מגוחך. דרום אפריקה. דרום אפריקה הגישה הרי לבית הדין בהאג, עוד פעם, משפט נגד ישראל, ורוצה להאשים את ישראל באפרטהייד וברצח עם, ודברים כאלה.
טוב, הם מבינים בזה.
ואז בית המשפט בהאג אמר להם, אוקיי, בסדר, קיבלתי. יש לכם עד 28 באוקטובר להגיש את הראיות.
למה לא עד השביעי לאוקטובר?
פה התבלבל להם משהו. כי אם אתה עכשיו הולך ואומר שיש פה מדינה שעושה רצח עם, כמה זמן לוקח למצוא ראיות לזה? לפחות התחלה שלהם.
10 דקות.
כן, נגיד יומיים. בוא נגיד חודש. נתן להם, זה כבר מזמן, נתן להם עד 28 באוקטובר, ועכשיו הם הגישו בקשה לתחייה. הם רוצים שיתנו להם ארכה, כי הם לא מוצאים ראיות. אז בית הדין בהאג אמר, לא, נתתי לכם עד 28 באוקטובר, אנחנו מצפים לראות עד 28 באוקטובר ראיות.
ומה אתה
גם
חושב?
גם אני מצפה לראות ראיות
עד 28 באוקטובר. ומה אתה חושב תהיה הפסיקה של בית המשפט בהאג?
אני אגיד לך, אני מקווה שאייל גולן...
מה זה מעניין הראיות?
וקובי פרץ, לא, אני אגיד לך, אני מקווה שאייל גולן וקובי פרץ יפסיקו לדבר על עזה, וזה, כי זה הראיות. אתה מבין שבסוף זה הראיות. זה מה שהם הגישו. את המשפטים של קובי פרץ, ושל אייל גולן, ושל עוד אנשים אחרים. זה הזוי, כאילו, פשוט לא יאמן.
אייל גולן וקובי פרץ אמרו מה שאמר כל ישראלי.
בשמיני באוקטובר?
בשמיני לאוקטובר. לא היה אחד שלא אמר את זה.
יותר קל למצוא את הישראלי שלא אמר, מאשר את זה
שלא אמר. לא היה דבר כזה.
אין.
לא היה דבר כזה. הזעזוע הזה שהיה לנו כבר בשביעי לאוקטובר, כבר אחרי השעות הראשונות, כבר הבנו מה... את הסדר גודל והזעזוע הזה והכאב הזה של 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 המעשים המזוויעים האלה שנעשו כלפי העם שלנו, זה לא משהו שאפשר שנקרא לעבור עליו לסדר היום. וכל אחד שיש בו טיפה של, איך יאיר לפיד אומר, נשמה, טיפת זה, הוא אמר דברים מאוד דומים, כי זה הדבר הכי טבעי בעולם. הדבר הכי טבעי שכשרוצחים לך משפחה, להגיד הלוואי וימותו, הלוואי ויקרה להם משהו רע, הלוואי זה טבעי. ובכלל, השמאל הישראלי, יש לנטייה ללכת נגד הטבע. מה שטבעי...
זה אסור.
זה אסור, זה לא טוב. אנחנו יותר חזקים מהטבע. וכן, זה מצער, אבל זה, אתה יכול לראות את זה בהרבה דברים.
אנחנו שבוע שעבר דיברנו עם עורך דין שמרכז את יש עמותה שמטפלת בנושא הגירה בישראל.
כן.
ודיברנו כל מיני דברים על ההגירה לישראל, ומה אמורים לעשות, ומה כן עושים. בשוודיה למשל עכשיו, יש מפלגה ימנית, מפלגה מה שנקרא בקואליציה השוודית, והיא הציעה הצעת חוק שעברה. והצעת חוק הזאת אומרת, 34 אלף דולר לכל מאגר שיעזוב את שוודיה. בסדר?
זה טרנספר מרצון.
אתה חושב שהחוק הזה, שוודיה מדינה דמוקרטית? כן.
זה התוכנית של רחבעם זאבי.
החוק הזה היה
לך.
עובר בישראל?
טרנספר מרצון.
החוק הזה בישראל היה עובר?
לא,
התשובה היא לא.
אתה יודע מה, זה גאוני.
עכשיו,
אתה...
למה לא? ימצאו איזו סיבה משפטית ללמה לא, אבל הוא לא היה עובר. החוק היה עובר, הוא לא היה עובר את בגץ. בשוודיה יש בגץ אחר, שוודי.
אני חושב שאם היו מציעים בישראל, נגיד, 10,000 דולר לכל ערבי שיעזוב את, את, ה, את יהודה, שומרון ועזה, אני חושב שזו הצעה גזענית. למה רק לערבים?
למה רק למאגרים בשוודיה?
גם אני רוצה. תנו לי 10,000 דולר.
למה רק למאגרים בשוודיה?
לא, זה הזוי.
אז אתה יודע, זה פלספנות משפטית. אז הימין השוודי אמר, לא, זה לא נגדם. אנחנו בעד שאם כבר הם עוזבים, בוא ניתן להם משהו.
כן, כן.
שיהיה להם יותר קל להתחיל את החיים שלהם בצד השני. העיקר שיהיה צד שני.
על דבר דומה לזה קראו לגנדי פשיסט, קראו לגנדי בשמות גנאי, כי זה טרנספר מרצון. זה בדיוק ההגדרה לטרנספר מרצון. אגב, רצון זה לא הרצון שלי שהם יעזבו, זה הרצון שלהם שהם עוזבים. הם עוזבים ברצון. ולעודד את זה, עושים את זה בצורה כזאת. אגב, בית המשפט גם...
זה הרצון של גואל.
בית המשפט גם פסל חוק דומה לכך שרצו את המאגרים הבלתי חוקיים, לקחת להם 20% מהמשכורת.
נכון, נכון.
וזה, אז כן, הוא דיבר על זה שבאמת פסלו את זה, ו-20% מהמשכורת יוחזר להם כשהם יעזבו את גבולות המדינה. זה משהו מאוד דומה, בית המשפט פסל את זה.
נכון.
כן, אז אנחנו רואים באמת שיש פה מדיניות של מדינת כל אזרחיה, ואנחנו נצטרך או לחיות עם זה, או כמו שאומר אריאל זילבר, להחליף את השופטים. ועל הדרך גם את הפרקליטים.
בהצלחה שיהיה לכם זה. בינתיים אתה לא כל כך מצליח להחליף שר ביטחון. או שכן.
אני הבנתי ש...
אנחנו נכנסנו לפה, אנחנו כבר שעה פה, יכול להיות שהחליפו.
אני מבין שזה עניין של ימים.
לא יודע. מה טוב, אתה בעד?
אני בעד קודם כל לפטר אותו. דבר ראשון, לא משנה מי יהיה אחר כך.
תרד גלנט.
קודם כל להעיף אותו ל...
כמו גדי טאו.
קיבינימט, כי הבן אדם הזה עושה נזק למדינת ישראל, לא עושה את העבודה שלו, הוא פוליטיקאי בכל רמה חבריו. הוא...
המצחיק שהוא אמר באיזשהו שלב שהוא לא יעזוב את הליכוד. כאילו, מה, נו, באמת, עכשיו, תשמע, אם עד פה חשבתי שאתה, יש לך פה משהו אמיתי, מה אתה מקשקש?
הוא כבר חודשים, הוא כבר חודשים מבחינתו לא בליכוד, הוא בטוח
בליכוד,
סגור באיזה מפלגה
בליכוד
אחרת.
בליכוד יש דבר כזה, שלמפלגות אחרות אני כל פעם צריך להסביר את זה, כי זה משהו שהוא לא קיים, יש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה, זה מפלגה דמוקרטית, יש פריימריז, אתה לא מגיע, אף אחד לא בוחר אותך לליכוד, אלא בוחרים אותך חברי הליכוד, אתה צריך לשכנע אותם, זה בעייתי, דמוקרטיה זה דבר מאוד מאוד קשה, זה לא קל.
כן, כן.
זה לא קל. עכשיו, מי יצביע לו בתוך חברי הליכוד? תחשוב,
אפילו לא, אפילו לא המשפחה שלו.
לא, המשפחה שלו אני מניח שכן, אלא אם כן הם לא חברים בליכוד, אבל מחברי הליכוד...
יש מצב, אגב.
אולי הוא יקבל כמה מאות קולות, אולי. בסדר? הוא ידרדר לסוף הרשימה.
אני לא חושב שיהיה כמה מאות, אני מוכן לחתום לך. כמה עשרות?
אני לא יודע.
עשרות בודדות.
זה לא מספיק, בכל מקרה, זה לא מספיק אפילו להיכנס לכנסת. בסדר? אז
לא, ברור.
אל תגיד לנו שאתה הולך להישאר בליכוד.
ברור שהוא לא יישאר להיכנס לכנסת.
ואתה הולך, זה, בוא, זה קשקוש בלבוש, כמו שאומרים. זה לא
רציני. תקשיב, אתה לא יכול להיות חבר במפלגה, אבל לא משנה אם יש בדמוקרטיה או לא דמוקרטיה, אתה לא יכול להיות חבר במפלגה ולפעול בניגוד לערכים עליהם נבחרת. וזה נכון לכל מפלגה.
הלו,
זה גם נכון אריאל שרון שעשה את ההתנתקות.
היה לך נכון, והיה לך ראש ממשלה.
וזה נכון גם לגבי יצחק רבין שדיבר על חשיבות היישובים ביהודה ושומרון ועשה את הסכמי אוסלו.
לא, אבל אתה הולך מהחמור פחות לחמור יותר. החמור הכי הרבה זה בנט. בנט הלך על טיקט של... איך קראו למפלגה של בנט?
לא, עזוב אותך, בנט בכלל.
איך קראו למפלגה שלו? ימינה.
נכון.
ימינה, זה שם המפלגה. בסדר? ואני מזכיר, ערב הבחירות הוא הגיע לערוץ 14, חתם על מסמך, אני לא יישב עם יאיר לפיד.
כן, ביבי, בוא תחתום גם אתה.
אני לא יישב עם הערבים.
אתה זוכר?
ישב, כן, בוודאי.
כן.
ברח לנו הזמן.
נוכלים ברמה גבוהה, באמת.
שאתה רואה שמדברים על נוכלים...
ומדברים על זה גם בסקרים של ערוץ 12, הוא נוסק, בנט. נורא מעניין אותי, כי הימין לא יצביע לו כי הוא נוכל, השמאל לא יצביע לו כי בשביל מה צריך אותו? יש להם אנשים אחרים בשמאל.
בגלל זה הוא פרש, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, והוא ידע את זה.
אבל בערוץ 12 הוא עובר את אחוז החסימה בענק. בערוץ
12 אין ספק שהוא יעבור את אחוז החסימה.
כן.
מזל שלא הם קובעים.
מעניין אותי מי יצביע לו, באמת. אני רוצה לראות אנשים ש... מעניין אותי מאוד.
טוב,
אז אנחנו מסיימים, אנחנו נהיה פה שוב בעזרת השם שבוע. לשבוע הבא לא, אנחנו בחופש.
נכון, אז עוד שבועיים.
עוד שבועיים.
בעזרת השם.
יאללה.
מי ששורד שיבוא.